רק רציתי באמת נגיד פתיחה לספר נחמיהו, לצטט לפניכם ציטוט מחזון הגאולה. יש פה? יש פה חזון הגאולה? אתם שומעים? אני מצטט לכם מחזון הגאולה, עמוד לעמוד. זה מובא פה, ספר של הרב זצ"ל. ספר, כאילו זה מאמר כזה. אז ככה, אתם שומעים? המיית לבבו של נחמיה על חומת ירושלים המפורצת ומאמציו המרובים לבנות את החומה בהשתתפות הקהל כולו ובמסירות נפשם של הבונים. חיזוק העם להושיב את ירושלים וברכתם למתנדבים לשבת בה. כל המעשים האלה נוקבים ויורדים במעמקי הלבבות לדורות, והם מכריזים ואומרים שיש זיק בלתי נכבה של חיבת ירושלים בלב האומה לעולמי עולמים. כך כתוב. אז סתם, במה עסקים? אנחנו עסוקים, יש פה הערות חשובות, אבל כדרכו של הרב אלישע, הוא מתחיל בעניין אחד ומגיע להרבה עניינים אחרים, אבל יש פה הרבה הערות חשובות על ספר נחמיה, כמו שנראה לי נכון, שנוגע לעניינים ואני אזכיר. רק עדת מה עסקינן, אז עזרא אנחנו יודעים שהוא היה, עזרא זה מלאכי, הוא היה נביא, אבל נחמיה לא היה נביא, אבל נחמיה זה לא תיאור של איזשהו אישיות פוליטית חזקה, מלאת כישרון מעש וכו'. נחמיה בראש ובראשונה זה נשמע. אם הפעולה של נחמיה, ממעט לבבו של נחמיה, היא פועלת פעולה לדורות, סימן שאנחנו עסוקים פה באיזושהי מציאות שורשית, באיזושהי מציאות יסודית, באיזושהי מציאות שמטבעת את אותותיה לדורות, שכל המפעל הזה, יישר כוח צדי, תודה רבה. היום אפילו לא היה לי כוח ללכת לשם להכין. אז אמרת, אם יכינו, אני אשתה, יישר כוח. תודה רבה. סלם, ברוך אתה. זה קל. מה מברכים על זה? שרקוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדורו. מה אתם שותים? אתם מפונקים? זה עם חלב ולא עם מים בכלל. אני את הקפה שלי שותה גם כשאני בשרי. חלב. זה ממש חלב יהיה קפה. כן. כן, זה שאני רוצה לומר, כלומר, להפוק עם התפיסות שנחמיה היה אישיות פוליטית, ארגונית וכו'. אנחנו צריכים לזכור במה להסכים, אנחנו מסכים כבר באדם, שהמפעלים שלו הותירו רשומים לדורות עולם. איך היה לשונו של הרב גטר שם? איך קראת לנו בירקה? קבעו איך היה לשון? יש, כן, כל המעשים האלה נוקבים ויורדים במעמקי הלבבות לדורות. והם מכריזים ואומרים שזיג בלתי נכבש לחיבת ירושלים בלב האומה לעולמי עולמים. זה סימן שאנחנו עסוקים פה במציאות שורשית, במציאות יסודית, במציאות אבהית. זה נקודה ראשונה שרציתי להזכיר. מי הוא נחמיה? דבר שני רציתי להזכיר, והוא רק נזכור בקצרה איפה אנחנו עומדים. אנחנו עומדים אחרי הכרזת כורש, אחרי העלייה, אחרי התקווה הגדולה, שיהיה פה איזשהו מפעל גדול שיתנפץ אל נוכח עולים מועטים שיסתפקו בהסתפקויות גדולות אחרי כל סיבוכי, ראשית צמיחת גאולותינו של העת ההיא, המאבק הקשה עם צרי יהודה ובנימין, שעוד נפגוש אותם, גם בנחמיה, המאבק הקשה עם צרי יהודה ובנימין, ההסתבכות עם בניין בית המקדש, התקיעה של 18 שנה בבניין בית המקדש, כאשר ברקע אנחנו יודעים מה קורה בארץ ישראל, מה קורה בשושן הבירה, כל המתח הנורא של סכנת השמד והכליה לאומה כולה. מתוך כך הדברים מתהפכים לטובה, עליית דריווש השני, עליית השלמת בניין בית המקדש, עליית עזרה עם כל התיקונים שישריש. ואנחנו נמצאים דברי נחמיה בן חכליה, והיא בחודש, כלומר, רק עיוור לא רואה שאנחנו בתהליך. כלומר, דברים מתקדמים. לאט, ממש לאט, באמת לאט. אבל דברים מתקדמים. חלפו יותר מ-20 שנה. מאז שהסיפור התחיל, אבל כבר התקבצו כמה עשרות אלפים. לא רק שהונחו היסודות, לא רק שנבנה המזבח, לא רק שהונחו היסודות בבית המקדש, כבר נבנה בית המקדש. עכשיו מגיעה תחנה נוספת, תחנה כבר עם ריח לאומי. עולה נחמיה, עולה אישיות שאולי עד הרבה, הוא לא כהן, למעלתו הוא לא כהן. כלומר, יש פה כבר איזושהי נגיעה בסדרים מלכות. הוא גם עולה כפחה, אנחנו נראה את זה במשך בתרשים. הוא עולה עם איזושהי שררה. אז נכון, השררה היא שררה שכל כולה כפיפות, כל כולה תלויה במלכות פרס. הוא פחה פרסי. הוא פחה פרסי. אבל זה כבר שררה. הוא עולה בתור, איך זה נקרא? נציב עליון. יש פה כבר איזושהי תחנת התקדמות. טוב, דברי נחמיה בן חכליה, מכאן זה דברי נחמיה. כלומר, זה כתב נחמיה, לא עזרה. כאן סיימנו את סיפורו של עזרא, ומתכן ואלה כתב נחמיה. דברי נחמיה בן חכליה, והיא בחודש כסלב, שנת 20, ואני הייתי בשושן הבירה. יש פה איזה אירוע שקורה בחודש כסלב, שנת 20, ואני הייתי בשושן הבירה. שנת 20 זה שנת 20 לארתחשסט. שנת 20 לארתחשסט. כלומר, לדריובש. כלומר, אנחנו נמצאים... אנחנו נמצאים 13 שנה אחרי עליית 13 שנה אחרי עליית עזרא. 13 שנה אחרי עליית עזרא. בחודש כסלב, שנת 20. עכשיו אני רוצה לראות פה איזושהי הערה שאני חושב שהיא תשפוך לנו אור על ההמשך. רק תשימו לב. קורא פה, אני ממש בקצרה. הגיע אחד השליחים, תיאר את מצב ירושלים. כתוצאה מזה נחמיה מגיב כמו שמגיב. ואחר כך הוא רואה את המלך. בתחילת פרק ב' הוא רואה את המלך. והיא בחודש ניסן, שנת 20 לארתחשסט, תקשיבו, בבית א', שימו לב. והיא בחודש ניסן, שנת 20 לארתחשסט המלך, וכו'. אז רק זה מה שהיה לי חשוב. חודש ניסן, שנת 20 לארתחשסט. אם כסלב הוא שנת 20 לארתחשסט, וגם ניסן, שבא אחריו, הוא שנת 20 לארתחשסט, אין כמעט שום מקום, דחוק הדבר, ממש חסר משמעות לומר, וכך כותב רש"י, לומר שניסן היה לפני כסלב. ודאי שאנחנו מדברים על ניסן שאחרי כסלב. כך סדר הכתובים, וכך סדר האירועים. הוא ממתין לפגוש את המלך, וזה קורה בחודש ניסן, שנת 20 לארתחשסט. כן, ברור הדבר שזה לא איזשהו אירוע שקרה בניסן שלפני כסלב שלנו, אלא זה ניסן שאחרי כסלב שלנו. מה אני מפלפל אתכם כל כך הרבה? ניסן זה אחרי כסלב. כן, אבל אם ניסן שהוא אחרי כסלב הוא עדיין שנת 20, סימן שאנחנו מונים מתשרי. לכן ניסן זה עדיין שנת 20. כי אחרת ניסן כבר היה צריך להיות שנת 21. כלומר, המלך הזה דריובש, שכבר היה שלב שמנו לו מניסן לניסן, כמו שמונים למלכי ישראל. כלומר, האומה דנה אותו כמלך ישראלי, כמו שהוא פעל, פעולה, לטובת האומה. הוא נגע במהלך התחייה של האומה. משהו ישראלי פיעם בו בשליחות עליונה, והאומה חלקה לו כבוד ומנתה לו מניסן לניסן. אז תמו הימים הללו. אנחנו חזרנו לימים שדריובש מונים לו מתשרי לתשרי. כלומר, אנחנו נמצאים אחרי התחנה שהחמיץ. אני רק רוצה לציין, כאילו, גם לפני שהוא החמיץ, הוא היה חומץ. כן, ראינו את זה בספר עזרא, והשגלת יושבת לימינו וכו'. אלא מה, כיוון שמבחינת הדאגה לאומה, והייתה פה באמת בשורה גדולה, והצהרה שלו ראינו בכמה עניינים שהיא הרבה יותר מעולה מהצהרת כורש, הרבה יותר דוחפת, מסייעת מהצהרת כורש. אז מצד הדברים הללו, חלקו לו כבוד, כבוד פנימי, כבוד פנימי, ומנו לו מניסן לניסן, אז גם זה נגמר. חוזרים אנחנו למנות מתשרי לתשרי. רק שנבין מה הסמכות על, מה הסמכות על שבצילה אנחנו חיים. אז בשנת 20, ואני הייתי בשושן הבירה. מה הוא עושה בשושן הבירה? אז או שהיה שם אז ומעולם, אבל אנחנו ראינו בתחילת עזרה, אנחנו ראינו בתחילת עזרה שלא ככה, נכון? בתחילת עזרה ראינו שהוא היה בין העולים. בעזרה ב' ראינו אשר באו עם עזרו בעבל, ישוע נחמיה. כתוב פה נחמיה. נחמיה באופן פשוט, זה נחמיה שלנו. אבל הוא גם הוא כנראה חזר. אולי בעקבות האירועים שקדמו לסיפור מגילת אסתר, כמו שמרדכי חוזר, אולי גם הוא צריך לחזור. וזה ההסבר היותר מסתבר, שזה אותו נחמיה. רק שהוא חזר. הוא חזר, הוא חזר כנראה בשלב מאוד 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 מקדים. באותו שלב שבעצם מתברר שהמאבק עם צרי יהודה ובנימין לא יוכרע פה, אלא יוכרע במרכז הממלכה. שם יוכרע המאבק עם צרי יהודה ובנימין. ואז הוא חוזר, מרדכי פעל את פעולתו, אנחנו יודעים מה הייתה פעולתו של מרדכי. נחמיה עכשיו הגיע איתו. עכשיו הגיע זמנו. בעצם בחזרה שלו יש איזשהו תהליך, אני חושב שזה יסביר לנו משהו, יש איזשהו תהליך של התנתקות, התנתקות ממה שמתרחש בציון. לא התנתקות אחת ושלום, לא התנתקות פנימית, לא התנתקות נשמתית, אבל בעצם הוא מתמסר לאידיאלים פרסים, כדי שבבוא העת הוא יוכל לשרת את האומה, מתוך מעמדו. בדיוק כמו שעושה מרדכי. בדיוק כמו שצריך על מרדכי, מתוך איזשהו תהליך של, 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 של השתלבות במערך הממלכה הפרסית, הוא מגיע למצב של השפעה בפלוגדה של המן הרשע, ראש לגיון, וברגע האמת פועל את פעולתו. אותו דבר, אותו דבר אצל נחמיה, ואולי זה יסביר לנו את התגובה, המופתעת של נחמיה לתיאור הקשה של המצבה של ירושלים. כאילו לא ידע.
זה מסוכן?
מה?
זה מסוכן?
בטח שמסוכן, ודאי שמסוכן, מסוכן מאוד, זה מסירות נפש נורא, זה מסירות נפש נורא, אבל מתוך הבנה שזה הדרך היחידה שאנחנו עדיין נמצאים בתחנה הזאת, שכל מה שמפה מהממלכה הזאת שעדיין לא תמו ימיה, מפה הקדוש ברוך הוא מנהל את אומתו, מפה הוא מנהיג את אומתו, אז צריכים לעמוד שם, צריכים לעמוד שם. ומן החבורה האצילה הזאת שעולה יש כמה שחזרו לשושן הבירה. הוא את כל הימים, נחמיה את כל הימים, כנראה את כל הימים של 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 של, של מגילת אסתר ואת הימים שאחרי זה, את כל עליית עזרא וכו', הוא שמה. יש כל הזמן איזשהו אציל תורן בממלכה הפרסית, בשעה קריטית הוא מושך שם בחוטים. הוא מושך שם בחוטים, והוא מוציא מן המלך את ניצוצות הקודש עוד נותרו בו להמשיך להחיות משם את מהלך התחייה של האומה. אני לא יודע איפה היה במגילת אסתר. חוץ שבמגילת אסתר הוא נשאר פסיבי, כי עכשיו זה אחריות של מרדכי. כך התברר. כך התגלגלו הדברים. אולי גם לא הייתה בת, אבל אותה חזרו שלו לקח. אני לא אומר את זה, אני אומר את זה בהלצה. כלומר, לא, 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 לא בעניינו. לא זה עניינו. עכשיו הדברים מוטלים... יכול להיות. יכול להיות. אני... ליבי אומר לי שהוא עלה ממש בהתחלה. כי הסיבה העיקרית העלות הייתה באמת אז. כשהתחיל כל ההסתבכות של זה, אבל בעיקר נראה את זה מהתגובה שלו. שהוא שומע, הוא מתעניין במצב, כאילו הוא שומע את זה פעם, כאילו הוא לא יודע מה המצב בארץ. אז אם עולה לפני שנה, זה קצת יהיה מוזר להבין את התגובה, את ההפתעה הנוראה שלו. בפסוק ד'
הוא ירד מארץ.
כן, אני אומר, הוא ירד מארץ לפני שנה, קשה להבין את התגובה הפלאית שלו. כשהוא שומע את התמונה בארץ ישראל, קשה להבין את התגובה הפלאית שלו. כן, אלא אם כן אומר טוב, בוא נמשיך להתקדם. ויבוא חנני אחד מאחי, מאחי הכוונה היא מחבריי. מה? סיפור של המגילה, אנחנו בשנת 20 לאט עכשיו. אחשוורוש מלך עד שנת 14, והמגילה נגמרה בשנת 12. אז אנחנו עומדים 16 שנה, אנחנו עומדים 16 שנה אחרי הסיפור של המגילה. לא 16, לא, 20 ועוד 22 שנה אחרי הסיפור של המגילה. אנחנו עומדים 22 שנה אחרי הסיפור של המגילה. כן. ויבוא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים יהודה. לא יודע מה פשר הביאה שלהם, מה פשר ההגעה שלהם, אבל יש פה כנראה איזשהו, אם נאמר שבאמת כל הזמן הייתה תנודה, אל תחשב, זה לא היה כזה, זה לא היה כזה פשוט, עליה מפרס לירושלים, ירושלים מפרס, זה לא היה, אבל כנראה הגיעה פה איזושהי משלחת, כנראה היא הגיעה לאיזשהו בסיס מסוים, אולי לאיזושהי בסיס של השתגלות מסוימת. כי אם היה, שוב פעם, אם היה כל הזמן משלחות של עולים ויורדים, אז קשה להבין את ההפתעה, את ההפתעה של נחמיה כשהוא שומע את המצב. לכן הנטייה היא לומר לנתק כמה שיותר את נחמיה מן המצב. לא ניתוק נפשי, לא ניתוק פנימי, לא ניתוק ניתוק שהוא כולו מלא דאגה וחרדה לגורלה של הארץ. הוא לא מפסיק ליום אחד להתאבל על ירושלים, להתפלל על ירושלים, לחכות לרגע שבו הוא יפעל את פעולתו. אבל בינתיים זה לא יזדמן לו, ומתוך כך הוא שקוע באמת. תראו, הוא הגיע למצב של שר המשקים. הוא הגיע למצב של שר המשקים. שר המשקים זה איש אמונו בעצם של המלך. זה שבידיו לרצוח את המלך כל יום. זה שר המשקים. שר המשקים זה זה שבידיו להרעיל את המלך כמה פעמים ביום. כלומר, איש אמונו של המלך. איש אמונו וסודו של המלך. זה שר המשקים, האדם שהמלך סומך עליו בעיניים עצומות. באמת נראה שברגע שפניו יראו לא טוב, המלך יחשוד בו מיד, שמה אתה מתכנן משהו. הוא איש אמונו של המלך. אתם מבינים שבשביל להגיע לזה, זה מסע ארוך, זה לא שהוא הגיע מירושלים, שלום, אני מראשי יהודה, באתי להיות שר המשקים. זה לא עובד ככה, זה לא... צריך לעבור לפעמים סיבוכים בשביל להגיע למצב כזה. גם יוסף לא הלך כזה במהלך פשוט, עד שהגיע להיות שר אצל פרעה. ויבוא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים יהודה, וישאלם על היהודים. הביטוי הזה יהודים, אמרנו שזה ביטוי ששייך בעיקר לביטוי שבאמת הוא בעיקר, לפני כן היינו מכונים ישראל, ישראל, ישראל. יהודים זה ביטוי שמתחיל רק מהגלות. ספרי הגלות, כמו מגילת אסתר, עזרא, נחמיה, הספרים שזה, הם משתמשים בביטוי יהודים. נדמה לי שהזכרנו את זה בעזרא, לשונו של הכוזרי. לא נותר לי לשאול את היהודים אשר הם שארית בני ישראל. היהודים הם שארית בני ישראל. בני ישראל זה תמונה של עם, חי בארצו, בבריאות, בתקיפות קומה, בכל חיוניות החיים הלאומית שלו. והיהודים זה שארית בני ישראל. גם מצד החיוניות הלאומית, זה שארית, זה שאריים של בני ישראל. שאריים מכל הגודל הזה. ואשאלם על היהודים, ואז השוני, הפליטה אשר נשארו מן השבי, ועל ירושלים. אז יש פה שני סימני שאלה. א', על היהודים, ב', על ירושלים. פעם ראשונה שיש פה גם התעניינות בירושלים. יש פה דרישת ציון. יש פה דרישת ציון. מלבד הדרישה אודות היהודים, אולי אודות בית המקדש והעבודה, יש פה דרישה אודות ירושלים. אין דורש לה, מכלל דבעי הדרישה. אצל נחמיה אנחנו נפגשים עם דרישה אודות ירושלים, ומתוך כך גם מפעליות ופועליות שכל כולה סובבת בעצם סביב בניין ירושלים. בניין ירושלים. יש בזה גם ודאי בניין היהדות ובניין האומה בארצה, אבל זה קומה חדשה. עכשיו כבר לא מתעסקים במזבח, הנקודה הפנימית של המקדש. כבר לא מתעסקים במקדש, הדאגה היא לשלומה של ירושלים. הדרישה היא דרישה לירושלים. מה מצבה של ירושלים? והשאלה על היהודים היא... מה? אני מתכוון לזה שכבר מתחיל, אם אנחנו מדברים על העיר, המלכות, ממלכות אנחנו עוד רחוקים אולי 200 שנה, עד מרד הזה. אבל אנחנו פתאום מדברים על העיר. פתאום מדברים על העיר. אותו נדבר על חומה. אותו נדבר כבר על חומה. חומה. חומה זה כבר ביטוי של עיר בצורה, של עיר עצמאית, שעיר שעומדת בזכות עצמה. כן, הרי זה היה הקינטור הגדול הקנטור הגדול של שרי יהודה ובנימין, אתם זוכרים בספר עזרא? את הקנטור הגדול של שרי יהודה ובנימין? אחרי שהם לא הצליחו להשביט בכוחות עצמם, הם כתבו כתב וסטנה. בכתב הסטנה הם כתבו ככה. ידיעה, ככה הם כתבו בכתב הסטנה לקורש, אחר כך מסתום גם לחשבי ראש. ידיעה להווה, ידיעה, אני קורא בעזרה דלת ב', ידיעה להווה למלכה, ידע המלך, די יהודיה, די סלקו מן לביטח, עלינה עתו לירושלים, כן, היהודים שעלו מאצלך בא לירושלים, קרייתה מרדתה ובישתה. אתם שומעים? קרייה מורדת ורעה וסוררה וכו'. והאשמה שהם מאשימים אותם, בניין ושוריה השכלילו ואושיה יחיתו. כלומר, הם מתחילים לבנות את יסודות העיר, את חומות העיר. את חומות העיר, כלומר, בזה מאשימים את היהודים. למרות שאולי היה איזושהי התחלה מסוימת, אבל כעם ידיע לאה ולמלכה, תדע לך המלך, די הן קריית הדה תתבנה ושוריה ישתכללו, כאשר העיר הזאת תיבנה, והחומות יעמדו, מנדה בלו והלך לא ינתנון ואפתו מלאכים תנזיק. כלומר, המיסים, מנדה בלו והלך, המיסים זה שלושת המיסים המפורסמים, מנדה ולא והלך, המיסים לא, הם לא יתנו יותר. כלומר, יהיה מרד, מרד כלכלי, ואפתו מלאכים תנזיק, ומלאכים, העיר הזו מזיקה מלאכים. כלומר, היא משביטה ממלכות. כשהממלכה הזאת קמה, אין מקום לממלכות אחרות. ואחר כך אומר לו, תסתכל בספרים שלך וכו', ותדע, בקריה דח קריה מרדת ומנזק מלאכים ומדינן. כלומר, הם מזהים פה דבר אמיתי. הם מזהים פה את הדבר אמיתי. ואת הקריה הזאת אנחנו חוזרים לבנות. יש פה התעניינות בשלומה של הקריה. של הקריה. של העיר, ואולי אפילו של החומה. עוד רגע. אבל היהודים, לגבי השאלה על היהודים, על השון ואשאלם על היהודים, הפליטה אשר נשארו מן השבי. זה לשון שבאמת היא קצת קשה. מי זה הפליטה אשר נשארו מן השבי? על איזה פליטה הוא מתעניין? אז לפרש שהיה איזשהו אירוע, שכנראה היה איזשהו, אני יודע מה, איזה מאורעות, תרפת כאלה, תרצח כאלה, ועל האסון הזה הוא שאל, אפשר לי, אולי, אנחנו נרוויח בזה כמה דברים אם נאמר ככה, שהיה איזשהו אסון מסוים, מאורעות, תרפת, תרצח, משהו כזה, ואז באמת ברור למה נחמיה לא יודע מן הדברים, זה דברים שהראו זה אתה, ועל הפליטה הזאת הוא שואל, אבל קשה לומר שהיה דבר כזה, שהשמיד את כל כך חלק נכבד מן היישוב, חלק כל כך גדול מן היישוב, ואין לזה שום מזכורת, לא בעזרה, ולא בשום ולא בנביאים האחרים, חגי, זכריה, מלאכי. דבר קצת דחוק לומר את זה ככה. אז שתי דרכים הקלאסיות להסביר את זה, זה דרכו של המלבים ודרכו של רש"י. דרכו של המלבים היא, גם היא דרך קצת על דרך המחקר, אבל זה לא דבר מופקע בכלל. והוא כותב שההתעניינות הייתה בגורלם של היישוב הישן. של היישוב הישן. זאת אומרת, היישוב הארץ ישראלי היה מחולק לשני יישובים, היישוב הישן והיישוב החדש. כלומר, כל אלה שעלו ברישיון קורש ואחר כך ברישיון דריובש, זה היישוב החדש. ומצבם היה הרבה יותר טוב. הם לא נתונים תחת הפך המקומי, הם יש להם הנהגה מיוחדת משלהם, הם יש להם עטבות מיוחדות, אבל היישוב הישן הוא מסור תחת הנהגת הפך הקודם. דיינו, מבחינתו הוא ממשיך לחיות באותם נתונים גרועים כמו שהיה במשך כל 70 שנות הגלות. הרי גם במשך כל 70 שנות הגלות עדיין היה יישוב ארץ ישראלי. וזה מאוד יכול להסביר את הדבר הזה, רק שזה לא כך מסביר. מה פתאום הוא מתעניין ביישוב הישן? מה? זה עכשיו מה שכל כך... דרך אגב, תראו לכם שכך גם היה בזמן הקץ המגולה הזה האחרון. היישוב היה מחולק בארץ לשניים, היישוב הישן והיישוב החדש. היו הרבה חלוקות, אבל אחד החלוקות בין היישוב הישן ליישוב החדש היה למשל מצד היחד של הטורקים, שהיישוב הישן, שהם היו אזרחים אוטומנים, נהנו, פה זה היה רק פוך, נהנו מיחסים מאוד, מאוד יחסית, מאוד אוהדים של הטורקים. לעומת זאת, כל העולים ממדינות אירופה השונות, הטורקים הסתכלו עליהם בעין מאוד צרה, הטורקים מאוד הצרו את צעדיהם, כל מיני מיסים וארנוניות וגולגלות. כלומר, ייתכן הדבר שהאומה בעצם מחולקת לשניים. ייתכן הדבר שהאומה בעצם... אתם יודעים, גם הספרדים ברובם, הם היו מהיישוב הישן, הם היו מאוד חביבים אצל הטורקים, הם מדוברי ערבית, הם מדוברים את השפה וכו'. העיר, לעומת זאת, לאשכנזים היו מאוד מתנכלים. הסיבה שההונגרים התחילו ללכת עם הזברות, זה כי היו מתחפשים, זה היה תחפושת, ככה התחפשו לספרדים. זה היה בגד ספרדי במקורו. אז ההונגרים התחילו לעשות את זה גם ככה, כדי שלא יקו אותם ברחובות. הספרדים היו יחסים ביותר סימפתיה, הטורקים, הערבים. אז כלומר, החלוקה בין מעמד הנמצאים בארץ הייתה. אז אולי זה אפשר פה, רק שלא מובן אם כן, מה פתאום הוא מתעניין דווקא בפליטה שנשארה מהשבי, כלומר מהשבי הגדול, מהחורבן הגדול. אבל רש"י מסביר, הפליטה שנשארה מהשבי, זה אנחנו השבי והם הפליטה. הפליטה שנשארה מהשבי, הכוונה היא כל היהדות המפוזרת בגולה זה פליטה, סליחה, זה השבי, ומה שנותר לפליטה זה אלה שעלו לציון. בסופו של דבר זה יהיה עם ישראל, זה הפליטה, ובהר ציון תהיה פליטה. וזה נראה לי אולי ההסבר הכי פשוט, הכי מתדבר, שבזה עסקינן. מה שלום שארית הפליטה? כל אלה שעלו לארץ ישראל. זה, אבל תשמעו את הרכים מכונים, הפליטה אשר נשארו מן השבי. כך הם מכונים. מה? כן, זה כולם. אני אומר, הפי פירוש רש"י, הפליטה שנשארו מן השבי, הכוונה היא אלה שנפלטו מן הגולה ועלו במשך כל העליות האחרונות. זה הפליטה שנשארו מן השבי. אבל באמת החידוש הגדול של ההתעניינות שלו זה דרישת ירושלים ועל ירושלים. ויאמרו לי, מי זה? חנני ואנשים יהודה. ויאמרו לי, הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה. זה תשובה על שאלתך אודות מצב היהודים. תעודות מצבה של ירושלים, התשובה היא, וחומת ירושלים מפורצת ושעריה נקטו באש. חומת ירושלים מפורצת ושעריה נקטו באש. כלומר, המצב הוא חורבן טוטלי. למרות ששימו לב, אין בו כל כך תיאור למצבה של ירושלים. יש פה תיאור למצבה של חומת ירושלים. חומת ירושלים. בעצם כל הדיון סביב ירושלים זה בעצם דיון סביב חומת ירושלים, סביב ביצרונה של ירושלים, סביב אותו מציאות שמעמידה את ירושלים כיסוד עצמי. חומה, ברגע שתיבנה חומה, ירושלים הופכת להיות מציאות עצמית, מציאות מבודדת, מציאות עצמאית. אם חומה היא נצור עליה טירת כסף. חומה, כך אומר הקדוש ברוך הוא, אם חומה היא, כך אומר הקדוש ברוך הוא לפמליה של מעלה, כן, נראה את אחותינו וכו' וכו'. אם חומה היא, נצור עליה טירת כסף. ואם דלת היא, איך כתוב שם? ואם דלת היא, נצור עליה לוח הארץ. כלומר, אם חומה היא, אם היא בצורה כחומה, שומרת על עצמיותה, אומרים חז"ל, לא נותנת לזרים להיכנס לתוכה, נבנה עתירת כסף. אבל אם דלת היא, שנוכל להסתובב כדלת, כלומר, התבוללו, נצור עליה לוח הארץ. נצור על הלוח הרב, הכוונה היא באופן פשוט, נסתום את הדלת, נאטום אותה. אבל זה סתימה כזו עלובה, סתימה כזו, ובמילים אחרות, גם בית המקדש שיבנה להם, יהיה מלא לוחות הרזים. לוחות הרזים, הכוונה היא שבקל קל יסתרף. זה מה שהיה. כמה שהאומה נמצאה לא כחומה, לא כחומה, דיינו, לא מוגלת כחומה, לא מבוצרת כחומה, לא סגורה כחומה, אלא נשאו נשים נוכריות, לכן היא גם לא עלתה כחומה, לא עלתה בחומה. כל היסוד של הביצרון של חומה, של העצמאות של חומה חסר, אז הציור היה שנצור עליה לוח הארץ. לא זכינו שנבנה טירת כסף, ונצור עליה לוח הארץ. והבית השני לא היה, כל התהליך לא היה כמו שהיה מיוחד. אבל הדאגה פה היא לחומה, הדאגה פה היא לביצרונה של ירושלים, לעצמאותה של ירושלים. עד כמה ירושלים מתחילה להיבנות כעיר בירה, לאולי ממלכה שתיבנה סביבה. והתיאור הוא, אין חומה. עכשיו, זה הפתעה גמורה בשבילו, והיא כשומעי את הדברים האלה, ישבתי והבקה. זה הפתעה גמורה הדבר. אז באמת, באמת לכן חשוב, אני חושב, באמת לבנות את, ה, את, ה, את הניתוק שלו מן המציאות. קודם כל את הניתוק ההיסטורי, שכנראה או שהוא בכלל לא עלה, או שהוא חזר כבר בראשית הדרך כתוצאה מן הצרכים הפוליטיים, או שבאמת היו כל מיני ניסיונות שהיה מקום לצפות, לפחות מעליית עזרה, שהמצב יהיה יותר טוב. אבל עזרה לזה לא הגיע. עזרה לא הגיע לבניין ירושלים ולבניין החומה. הוא לא הגיע, וכנראה גם לא יגיע. זה לא עניינו של עזרה. זה מקום הניחו לו להתגדר. ואי כשומעי את הדברים האלה ישבתי, והבכה, והתאבלה ימים, והיהי צם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. אולי הביטוי אלוהי השמיים ולא אלוקי הארץ, כי יש פה חיסרון בהופעתו בארץ. ואומר, אנא השם אלוקי השמיים, הכל הגדול והנורא. משה רבינו אמר, הכל הגדול, הגיבור והנורא. אבל נחמיה אמר, הגדול והנורא. חסר משהו בגבורתו. חסר משהו בהופעה בארץ. אם כך נראית ירושלים, אם כך נראית שארית הפליטה בארץ, אז אני מוריד הכל הגדול והנורא. אני משמיט הגיבור. היה גבורותם. מה? אני חושב שלדרשה, כן, לדרשה הזאת התכוונתי. אז זה דורשים היה גבורותם, לא? על ה... נכון? על הפסוק הזה, לא? מה? אצל מושה רבינו, נכון, זה לא? מושה רבינו אמר, הכל הגדול הגיבור והנורא, ועזרא השמיט הגבורה, הגיבור, נחמיה השמיט הגיבור, מתוך טענה, יהיה גבורותיו, לא? כמובן הגמרא, לא? איפה? אינני זוכר. אבל זה לא מפורש, נדמה לי שהגמרא דורשת על הפסוק הזה. מה? ויש מישהו אחר שהשמיט נורא אותיו, נכון. אבל נחמיה השמיט גבורותיו. וזה פה ליטה של תמונת מצב של זה, של תמונת המצב, של עליבות, עליבות היישוב ארץ ישראלי, עליבות שארית הפליטה. הכל הגיבור והנורא, ואז הפנייה היא כלפי אותה מידה נוראה של שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. תהינו אוזניך כשבת ועיניך פתוחות, כן, זה שומר הברית והחסד, וזה הפנייה, לאוהביו ושומרי מצוותיו. תהינו אוזניך כשבת ועיניך פתוחות. לשמוע אל תפילת עבדך, אשר אנוכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה. ועל בני ישראל עבדיך, ומתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאו לך, אני ואני ובית אבי חטאנו. מלבד הוידוי יש פה גם עוד יסוד גדול, והוא תפילת עבדך, על בני ישראל עבדיך. הציון הזה, ציון התואר הזה של אני עבדך, והאומה זה עבדיך. זה מעורר פה איזושהי מידת אדונות כלפיו, מידת אדונות כלפי אמר, ואולי גם הביטוי עבדך, עבדיך, זה מלשון שליחות. מלשון שליחות. אנחנו הכוחות הפועלים שלך פה, אנחנו עבדיך. אנחנו משועבדים שיעבו טוטלי להופעות המגמות האלוקיות. לכן תשמע את תפילתנו. גם אני וגם עמך. לשמוע את תפילת עבדך, אשר אנוכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה, על בני ישראל עבדיך. וכהקדמה לתפילה זה באמת הוידוי, הוא מתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאו לך, חטאנו לך, ואני ובית אבי חטאנו. ואז מגיע לשון, חבול, חבלנו לך. חבול, חבלנו, יש לזה מספר פירושים. אחד הפירושים, חבול, חבלנו, חבול מלשון משכון. כן, חבול מלשון משכון. חבול, חבלנו לך, הכוונה היא, התחייבנו לתת לך את המשכון. לכן, כתוב בחז"ל, למה נקרא שמו של המשכן? משכן שהוא ממושכן בעוונותיהם של ישראל. הוא ממושכן בעוונותיהם של ישראל. זה המשכון. זה לא תחבול, לא תחבול סמנת ריחה. זה המשכון. זה המשכון שאנחנו נותנים. כשאנחנו חוטאים, המשכון שאנחנו נותנים זה המשכן. זה המשכון שאנחנו נותנים. הבית הזה, כן? כל הקשר שלנו עם המציאות האלוקית. זה המשכן שלנו. זה המשכון שאנחנו נותנים. חבול חבלנו לך ולא שמענו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווית את משה עבדך. זכור, אבל, כן? זכור את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור. נו, קצת שמיעו. אתם תמעלו, אני אפיץ אתכם בעמים. איזה זיכרון, אה? זכור ריבונו של עולם מה שאמרת. אתם תמעלו, אני אפיץ אתכם בעמים. על זה הוא מתפלל, על זה הוא מתפלל. אתם תמעלו, אני אסיט אתכם בעמי. כן, אבל יש המשך. ושבתם אליי, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. אז אם יהיה לי דרככם בקצה השמיים, משם הקבצם והביאותים אל המקום אשר בחרתי, לשכן את שמי שם. אני מחזיר את המשכון, מחזיר את המשכן. כלומר, התפילה היא על תזכור, תזכור, הכל. תזכור שאם נחטא, אם נחטא, הבטחת להפיץ אותנו באמין, אבל גם הבטחת, גם הבטחת, וזה המשך ישיר. ואת ההבטחה הראשונה קיימת, ועוד איך קיימת. ולכן אני מזכיר את הדבר הזה. אני קצת מזכיר את דברים, את הגמרא בסוף מכות. קצת מזכיר את הדברים, את הגמרא בסוף מכות שם, יש פה מכות. מה יש לי עם רבי עקיבא? שרבי עקיבא עומד. רואה את המקדש, ששואלים את מי המקדש וכולי, וחכמי ישראל, בוכים, והוא משחק. אז הוא שואלים אותו, למה אתה משחק? אז הוא עונה להם, כן? אז הוא עונה להם שאיך כתוב בפסוק, ועידה עליי עדים נאמנים. יש פה מכות. מה צריך פה שער? שער רגיל שאפשר לראות בבירור. או, שכוח. זה גמרא ידועה, אבל אני חושב שאולי גם זה מה שעומד פה בעומק התפילה של עזרא, שהוא טורח להזכיר את זה. איפה אני? איפה זה מסודר פה? איפה זה לי? הנה מקום. מקום זה לא לפני שבועות? מה? זה מכות שבועות, לא? מה? אז כך הוא אומר להם, מה? ככה אני מתחק. כן? אמר להם, וככה אני מתחק, תכתיב, ועיד אלי ידים נמנים את אוריה הכהן וזכריה בני ורחיהו. וכי מה העניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה ונבואתו של אוריה. באוריה כתיב לכן בגללכן ציון שדה תחרש, בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים ושניות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה בהידור רב נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. זה יסוד תנחומיו של רבי עקיבא. אבל גם התפילה שלו מבוססת על זה. הוא פותח את תפילתו, זכור את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמעלו, אני אקיץ אתכם בעמים. זה הפתיחה. לא נגיד לשמוע את זה, אבל זה הפתיחה, זה המציאות, וזה קרה לחלוטין. ומתוך כך אנחנו גם בטוחים בהמשך ההבטחה, שאם שבתם אליי ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אז אם יהיה נדחכם בקצה השמיים, משם הקבצם והביאותים אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם. ומסיים, נו, שבנו, שמרנו מצוותיו, עשינו, מסיים את נחמיה, והם עבדיך בעמך אשר פדית בכוחך הגדול וביד חזקה. הרי אלו עבדיך בעמך אשר, מה פירוש והם עבדיך בעמך? מה פירוש המילים והם עבדיך בעמך? מה פירוש המילים האלה והם עבדיך בעמך? אם אין הכוונה לומר ושבתם אליי ושמרתם וכולי, והם עבדיך ועמך אשר פדית. הרי אלה שפדית בכוחך גדול וביד חזקה, הם עבדיך ועמך, הם אלה שקיימו ושבתם אליי, הם אלה שקיימו ושמרתם מצוותיי, הם אלה שקיימו ועשיתם אותם, הם אלה שנקראו אל הדגל לחזור לציון, הם בחירוף נפש שם בונים את המקדש ועובדים את זה ומקריבים קורבנות, וכי אפשר לומר ששארית הפליטה הזאת לא שווה, לא שומרת מצוות, לא זה. ואז נמשיך, אנא אדוני, תהינה אוזנך קשבת אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדיך החפצים ליראה את שמך, והצליח נא לעבדך היום ותנאו לרחמים לפני האיש הזה ואני הייתי משכנן. אנא השם, תהינה אוזנך קשבת אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדיך. שוב פעם, תפילת עבדך ותפילת עבדיך, הכינוי, הן מה שהוא מעמיד את עצמו, זה על בסיס של עבדך, והן הכינוי שהוא מכנה את האומה, זה עבדיך. עכשיו אני מוסיף עוד פרט אחד, החפצים ליראה את שמך. למה הם עלו אם לא בשביל זה? שמה הם עזבו את הכל ונקראו אל הפקודה הזאת, אם לא בגלל שהם חפצים ליראה את שמך. מתוך כך מגיעה הבקשה, והצליחה נא לעבדך היום, היום, ותנאו לרחמים לפני האיש הזה. מי זה האיש הזה? האיש הזה זה האיש הרע הזה. זה התחשב. האיש הזה. זה התחשב. אני חושב שביטוי האיש הזה מאוד משקף, כאילו, בכלל לא פשוט שהוא יצליח. כי אנחנו חזרנו למנות לו מתישרי. הוא החמיץ. הוא החמיץ. דרך אגב, לא שהוא החמיץ, חזר סורו, התברר מאז ומעולם שהכל היה אינטרסנטיות פרסית זולה, שמה יצא למלכותו, איך היה לשון שם? איך היה לשון בעזרה? אה? ואיך היה לשון שם? מתפללים בעד המלך ובעד בנוי, נכון? מתפללים בעד המלך ובנוי. למה יכעס האלוהים על איך היה לשון שם על המלך ומלכותו? על הסיום, ואני הייתי משקל למלך. זה התפקיד שלי. זה העמדה שלי. עכשיו, רק עוד חצי פסוק. והיא בחודש ניסן, שנת 20... הוא הולך לבקש מהמלך. הוא הולך לבקש, לא רק לעלות. הוא הולך לבקש מן המלך לבנות את ירושלים. כולנו יודעים מה מונח בזה. כולנו יודעים לאן זה מוביל. הוא הולך לבקש מהמלך רשות לקבור סופית את מלכות פרס. רק הוא יבקש את זה יפה.
הוא יבקש...
מה?
כמעט חצי שנה.
הוא יבקש את זה יפה, אבל כולנו יודעים מה מונח בבקשה לבנות את ירושלים. ואז, ויהי בחודש ניסן, שנת 20, להרתחשס את המלך יין לפניו, ועשה את היין, ועתנה למלך, ולא יתירה לפניו, וכו' 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 וכו'. למעשה, האירוע הבא מתרחש מכסלב, טבת, שבט, אדר, ניסן. כמה? 4-5 חודשים אחרי. כלומר, לקח 4-5 חודשים עד שבעצם תפילתו נשמע. 4-5 חודשים, הוא התפלל, גמר. עכשיו, באירוע הבא, המלך פונה אליו, שואל מה ששואל, הוא עונה מה שעונה, וכתותם מזה מתגלגלים אני כמו שמתגלגלים. 4-5 חודשים לא היה הזדמנות. או שלא היה נכון שהוא ייזום, או שלא היה שייך שהוא ייזום. זה פשוט לא היה מתחיל. אם הוא היה צריך ליזום את הדבר הזה, אם הוא היה צריך ליזום את הבקשה הזאת, זה היה נידון לכישלון. אז הוא ממתין, הוא ממתין לאיזשהו פתח שיפתח. 4 חודשים. התפילה הזאת שקראנו חזרה על עצמה מסתום יומם ולילה במשך 4 חודשים. 4 חודשים. ואחר 4 חודשים הגיעה ההזדמנות. וגם כן, לא הוא יוזם אותה. המלך מתעורר בו איזשהו חשד, שואל מה ששואל, כתוצאה מזה מתגלגלים הדברים, להתחיל לדבר על מצבה של ירושלים. על מצב האומה. הוא עשה כל מה שביכולתו. אלגשת למלך שלך זה לא שייך. אלגשת למלך, דרך אגב, גם זה, הוא לא שייך בעל חודשים הוא ניגש למלך. אלגשת למלך, לבקש את הדבר הזה, זה לא שייך. זה פשוט לא יעבור. לא יעבור. זה פשוט מתפלל שפתח לנו פתח. פתח לנו שער בית נדעת שם. מפני שהקדוש ברוך הוא יגלגל את הדברים באופן שהוא יוכל לפעול את פעולתו. 4 חודשים הוא ממתין שיקרה משהו, ואז מגיע אותו אירוע שהמלך מתעניין בשלמה, גם כן, לא מתוך איזושהי התעניינות חביבה בהתחלה, מתוך איזושהי האשמה בניסיון לרצח, בניסיון להתנגשות בחייו, פנה רד נראים רעים, אולי אתה מתכנן משהו, ואז הוא אומר לו, איך לא יראו פניי וכו'. אבל לולא האירוע הזה, זה יכול להימשך 10 שנים. שתבינו את ה... שר המסקים, שר המסקים, אבל המציאות היא של חידלון נורא. הוא תלוי באיזשהו פתח שיפתח לו המלך, ואז כולי היי ואולי. כל התפילה הזאת לא הייתה הכנה לקראת זה שהולך לצפות אצל המלך ולבקש, אדוני המלך, אני רוצה לבקש כך וכך וכך, לא. כל התפילה הזאת הייתה שכדי שברוך הוא יגלגל איזשהו פתח, שאז כולי היי ואולי, אולי יעלה משהו בידיו. זה כל פשרה של התפילה הזאת. אבל אני חושב שאולי האמירה הכי נוראה בתפילה הזאת זה ההגדרה, נתינת השם, אני עבדך ובני ישראל שארית הפליטה זה עבדך. זה אנחנו אולי פה עבד משום שליח. אנחנו אולי שליחים שלך. אנחנו הכוחות הפועלים מטעמך במציאות. ואולי את הסדר דרך חפצים לראה את שמך. להגדיל את האומה, שזה מסע לבבה של האומה. יש פה לשון, הוא מבקש שקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו, ותפילת עבדיך, תפילה של מי? של מי? תפילתם של בני ישראל. איזה תפילה של בני ישראל? איזה תפילה? אז אסתר, אנחנו יודעים איזה תפילה עשתה, נכון? אסתר עמדה להיכנס, אז היא ביקשה, עצומו והתפעלו, שלושה ימים ולילה וכו', ונו, עצומו והתפעלו. לא שמענו שנחמיה גם היה ככה. שנחמיה אמר, תשמעו רבותם, אני הולך להיכנס אצל המלך, אני מבקש לעשות כינוס גדול, כינוס של תורה ותפילה, יגידו כמה פרקי תהילים וכו', ואז אני אכנס למלך. לא? עזרא לא יודע מתי הוא יכנס למלך. עזרא לא יודע מתי הוא יכנס למלך. יכול להיות שזה ייקח יום, יכול להיות חודש, יכול להיות 4 חודשים, יכול להיות שזה ייקח שנתיים. עזרא לא מאמין את האומה באיזושהי... מה? נחמיה. נחמיה לא מאמין את האומה באיזושהי עמדה, באיזושהי עמדה שתתפללו, אני עומד להיכנס למלך. אבל יש פה תפילה, יש פה תפילה חרישית. תפילה שלא פוסקת לרגע של האומה. נחמיה פה שליח ציבור, הוא מתפלל תפילה שוב עצמו מעיד, זה גם תפילת עבדיך. כל האומה כולה מתפללת אותה. תפילת נחמיה, נחמיה מסכם. מסכם תפילה, ונחמיה מתפלל יותר יום ולילה, כי אומה מתפלל יותר יום ולילה. וכשנחמיה מגדיר, עכשיו מגיע חלקנו השני, ושב השם לקשותך וריחמך, ושב לקבצך מכל עמי וכו', בעצם זה האומה הטובעת. וכשנחמיה מגדיר אותנו כעבדים שרוצים לעשות את רצונך, חפיצים לראה שמך, זה בעצם מה שאומה מתפללת. האומה מתפללת את זה כבר השכם והערב. האומה מתפללת את זה בכל תהלוכותיה, לשם כך היא עלתה, בכל ההשתדלויות שלה. כל מה שהיא מתמסת, כל הפעולות שנעשו מיום התרת קורש עד היום זה תפילה אחת גדולה. וחוץ מזה, מסתום את זה הם מתפללים. השכם והערב, את התפילות האלה הם מתפללים. התפילה הזאת של נחמיה זה לא המצאה שלו, התפילה הזאת של נחמיה. הוא פונה, תשמע את תפילת עבדיך. הוא מסכם באופן מיוחד את תפילתם של כלל ישראל במשך כל הפרק של כמה זה יוצא כבר? כמה זה כבר? 50 שנה. זו תפילה שנמשכת 50 שנה. 50 שנה לא, כמה אנחנו עומדים? לא? 50 שנה, נכון? כמעט. 20 ועוד 14 ועוד 1, 2 ו-4 34 כמעט 40 שנה. כבר 40 שנה זו תפילה שנמשכת. טוב, בעזרת השם. שתינו בזה בכוס תהי שיחה ובסתום לא, בכוס תהי כאן שתינו בבת אחת כן, זה לקחתי איך שובים את זה? אוי! רגע, שנייה, אוי, שמעתי, אני חייב לקרוא לכם שנייה אחת, חצי שנייה רגע, שנייה אחת, רק חצי שנייה אחת.